הכל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
ערב במהדורה המרכזית, בצהריים נורו שתי רקטות מסוריה לכיוון רמת הגולן והתפוצצו בשטחים פתוחים בתוך שטח ישראל. צה"ל תקף את המשגר בעמדה של הצבא הסורי, חיל האוויר העלה את רמת הכוננות בצפון הארץ. לקראת סגירת הרשימות, יממה אחרי שהודיע נפתלי בנט על שריונו של איש הכדורגל אלי אוחנה בבית היהודי, מתעורר גל של התקפה בקרב מתפקדי ומצביעי המפלגה. אוחנה שאמר בעבר כי מבחינתו אפשר לפנות את כל ההתנחלויות, מעורר ויכוח על מידת ניסיונו ותרומתו לפעילות ציבורית. בתוך כך הודיע חבר הכנסת זבולון קלפה מהבית היהודי כי החליט לפרוש מהמפלגה וקורא לאורי אריאל להכריז על התמודדות עצמאית בבחירות לכנסת ה-20 של מפלגת האיחוד הלאומי. בליכוד מנסים להשתיק את הביקורת על מיעוט הנשים ברשימה ומחפשים מועמדות מוכרות לשריון. השמועה מדברת על אינורה ברג'ל, המוכרת בעולם החילוני שלפני כמה שנים חזרה בתשובה. אלוף במילואים בן ראובן ישובץ ברשימת המחנה הציוני ככל הנראה במקום ה-24. יושב ראש קדימה שאול מופז פורש והודיע כי מפלגת קדימה לא תתמודד בבחירות הקרובות. למפלגת העם איתנו של אלי ישי מצטרף שדרן רדיו קול ברמה דודי שוואמנפלד. המיקום לא חשוב, הוא אומר, העיקר לסייע למפלגה. במפלגה הערבית המאוחדת מציגים במקום ה-12 את עורך הדין אוסמה סעדי שייצג בעבר אסירים ביטחוניים. הוא גיסו של חבר הכנסת אחמד טיבי. וגם על הסקרים, אחרי שרוב הסקרים לא נותנים לאלי ישי את אחוז החסימה המבוקש, סקר אחד היום מגלה כי רק אם הוא חובר למיכאל בן ארי, הוא מצליח לקבל 5 מנדטים. האם המסע ומתן בין בן ארי לבין ישי מתקדם בשעות האחרונות? את כל הפרטים נביא בהמשך. המהדורה המרכזית כאן בקול חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני סגי פרלמוטר, באולפן אבי נמרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו פותחים הערב כמובן עם הבחירות, הגשת הרשימות, המועד האחרון מתקרב ביום חמישי הזה, וכל הרשימות כולן מציגות את הכוכבים האחרונים, הקוסמטיקה שנעשית בתוך הרשימה, בבית היהודי אלי אוחנה, אולי מדובר בגול עצמי. שלום לכתב ערוץ 2 עמית סגל, ערב טוב.
שלום אבי.
ביקורת אדירה בתוך הבית היהודי על המינוי של אלי אוחנה, התבטאויות מהעבר שלו, בנט לא יחזור בו, נכון?
לא, אין סיכוי שהוא יחזור בו, מאוחר לא מדי לסגת, ואני לא מתרשם שהוא רוצה לסגת, למרות שהיטבת לתאר את זה, לא היה לנפתלי בנט מעולם יום כזה קשה מול קהל הבית שלו, כמו היום הזה עם אלי אוחנה.
בעצם הטענה של המתפקדים או המצביעים של הבית היהודי, חוץ מזה שאלי אוחנה הוא סך הכל כדורגלן, הוא גם לא מזוהה עם הדרך בשום מקום, אין שום איזה נקודת היקש, חיבור בינו לבין הבית היהודי.
לא רק ש... תשמע, זה כאילו לוחצים על איזשהו מקום, ופתאום מורסה ענקית של מוגלה מתפרצת, מתפוצצת.
קופסה שחורה.
כן, ואתה שואל את עצמך, זה במונחים שסניקים, נכון? ואתה שואל את עצמך, למה בעצם? למה בעצם? למה אלי אוחנה? למה זה לא היה לינון מגע? למה זה לא היה במפלגת העבודה ציפי לבני? יש לזה המון תשובות, אינן לדעתי לקוחות בהכרח מהתחום הפוליטי, אלא מהתחום הסוציולוגי. ואם אתה שואל אותי, הסיפור הוא בקליפת אגוז הסיפור הבא. הציבור הדתי-לאומי הוא ציבור שנע בעשור האחרון בין שפל של להיות דחוי, מורחק, מנודה מלב החברה הישראלית בזמן ההתנתקות, חוויה שהחרדים חוו למשל בקדנציה האחרונה, לבין התחושה של להיות על גג העולם, ראש הבק דתי, כמעט רמטכ"ל דתי, ושיא השיאים האפשרות לשים ראש ממשלה דתי. וכל הדיון שמתפתח כאן הוא בין, אם תרצה, שיגון גדלות לתסביך נחיתות. בין אכלו לי, שתו לי, אני מתקרבן, מצטופף עם אנשים כמוני בשבט שלי בבני עקיבא, לבין, להפך, אני פורץ את הגבולות, מתחבר לאחרים וכובש את הנהגת המדינה. ומה שאתה רואה כאן, באמת, במחילה, כל הכבוד לאלי אוחנה, זה ממש לא קשור למספר 11 בביתה ירושלים. זה קשור לוויכוח מתחת לפני השטח, בין אלה שאומרים לפרוץ קדימה ולקחת את השלטון, גם אם זה אומר למהול את עצמי באלמנטים שאני לא מתפלל איתם בבית כנסת או לא אוכל איתם במסעדות, לבין אלה שאומרים בסוף בסוף אנחנו, איך אומרים, מפדל בגבולות הגזרה של פעם.
בקיצור, זה חלק נגזר. מהתהליך של עיצוב הפנים החדשות של המפדלניק החדש של הבית היהודי?
אני לא בטוח, אבי, אתה אומר פנים חדשות כאילו מדובר ביחיד. כן. המסקנה שלי מהיום זה שלא בטוח שזה יהיה רק פן אחד, זאת אומרת, יכול להיות שיהיו פה שני פנים. יהיה פה, והדבר עוד יותר מרתק שלמדנו כאן, זה שנפתלי בנט כנראה הרבה יותר מבודד משחשבנו. הרי מה קורה כאן? עד היום חשבנו, יש את המפדל, זה דתיים ליברליים יותר, לייטים, בלים, איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, ויש את החרדלים, ומתי שהם נפרדו. חלקם כבר נפרדו לאלי ישי. מה שלמדנו כאן, זה שקו השסע מותיר את נפתלי בנט הרבה יותר מבודד. כי גם אנשים כמו, בעצם כל הרשימה שלו, אפילו הילד שקד.
אתה לא רואה גם איזה גל של אנשים שבאים לסייע לו, לדברר אותו, להסביר לו, להסביר אותו, הוא די נותר לבד, זו נקודה גם כן מעניינת וחשובה, אבל זה על חזור, בקיצור, הוא בסוג של נבדל, ועכשיו מהפנדל.
כן, אבל הוא לא, הוא בנבדל, אבל יותר מזה. הרי יש ויכוח, בסופו של דבר, מה אתה רוצה להיות? שישי ישראלי, כל הפרסומות האלה על פרלמנט בשישי, קידוש בליל שבת, לבין שבת ישיבה, אתה יודע, עם הרמים וכו'. רוב הציבור הדתי-לאומי אומר היום, ואתה רואה את זה בדף הפייסבוק של בנט, ובאלפי תגובות, ואתה רואה את זה בגל חסר תקדים בבית היהודי, אומר לו, אנחנו רוצים להיות מפלגה שגזורה מבד אחד. אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה, זאת המסקנה. הדבר המרתק הוא הדבר הבא, ב-20 שניות. יש פער דרמטי בין המתפקדים של הבית היהודי לבין קהל הבוחרים שלהם. המתפקדים בחרו רשימה שדומה יותר למפדל של פעם. אני אומר לך באחריות, הם לא היו בוחרים את ינון מגל אפילו. אדם שומר מצוות, שומר שבת, נשוי לדתייה, ילדיו בחינוך דתי.
לעומת זאת, הבוחרים נמצאים במקום הרבה יותר פתוח ורחב, ורואים את זה אחרת.
ומה המבחן המרתק, ואנחנו לא נקבל עליו תשובה לא השבוע, וגם לדעתי לא עוד שבוע, אם תיקח חודש לזה לשקוע בסקרים. האם בסופו של דבר נפתלי בנט באימור הפוליטי שאומר, חברים, אין לכם לאן ללכת, אתם יכולים לפלרטט עם אלי ישי או ללכת לליכוד,
האם זה שער הניצחון או שזה גול עצמי?
אתה יודע למה הדבר דומה למשל מכדורגל? זה כמו נבחרת שנמצאת כרגע בטקו, דקה 90, וגם השוער עולה לחצי השני של היריב כדי לכבוש גול, והוא מסתכן בזה שאם הכדור עובר לקבוצה השנייה, זה שער בטוח לחטוף, בדיוק.
ויש פה גם איזה שחקן עם כרטיס אדום, אם מדברים על זבולון קלפה, אבל פחות משמעותי, כן, זה שחקן חימום. תגיד, אפשר להשליך מכל מה שדיברנו עכשיו בבית היהודי על לינור אברג'ל בליכוד? בעצם נתניהו עכשיו לומד את המפה?
כן, זה לא יקרה. לינור אברג'ל לא תצטרף לליכוד. היא הוצאה לה, היא סרבה, מצטרפת לרשימה מאוד ארוכה של מסרבים או מסורבים.
מסרבות בעיקר.
נכון, לנתניהו יש בעיה, מחר בערב יש כינוס של מזכירות הליכוד, אין לו עדיין שם שם. אל תצפה לגדולות ונצורות בגזרה הזאת, בדרך כלל העניין. אבל אבי, שמעתי שאתה אולי שמך עלה בתור מי שמצפה בכנסת.
עולה, יורד, חוזר, אני פה ברדיו, תראה איזה כיף.
אינני עוסק בזה, זה מה שאתה אומר.
אינני עוסק בזה. תגיד, כשאנחנו מדברים עכשיו על המפלגה הזו שנקראת המחנה הציוני, המשמש הזה בין ליבני לבוז'י, ומצטרף אליהם עוד אלוף אחד, עוד איזה קישוט ביטחוניסט נקרא לזה, לא הוא חלילה, איש מוערך, אבל שים לב שהשיח בין המפלגות זה נשים, 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 על זה מדברים, כולם מחפשים לשמות של נשים, זה באמת משהו משמעותי בבחירות האלה?
התשובה היא, בסופו של דבר לא, עוד לא נולדה רשימה שתציל למועמד בעייתי, ועוד לא נולדה רשימה בעייתית שתמנע ממועמד טוב להיבחר. ועם זאת, בתהליך הריאליטיזציה שעובר על החברה הישראלית וגם על הפוליטיקה, אז לדברים יש משמעות בייצור שיח. התחושה האישית שלי זה שבשבוע האחרון נחצו כאן קווים שבסוף פוגעים ומגייסים. זאת אומרת, אתה יודע, פתאום ינון מגל ושרון גל נראים כמו איזה פוליטיקה ישנה, בית לורדים, לעומת דוגמניות כדורגלנים, שדרני כדורגל ופרשני כדורסל. ואתה יודע, ובסופו של דבר, בסוף אולי יהיה רשימות כמו יהדות התורה, אותה שמינייה, אותה שביעה, באותו סדר, כבר 30 שנה, זה דבר ש...
רק מראה לנו איך הכנסת הבאה הולכת להיראות. אגב, אפרופו שדרנים ופרשנים למיניהם, אז אלי שי, מציב ודודי שמנפל, אתה מכיר את האיש?
נכון, בוודאי.
ברמה האישית, חבר טוב, אבל... בהחלט מעניין, דמות אשכנזית, נכון. סזגונית, מגוונת כזו, שמצטרפת לאלי ישי.
אלי ישי בונה את רוב הקולות, אם אלי ישי יעבור את אחוז החסימה, רוב האנשים שיעבירו אותו את זה, אינם חובשי כיפות שחורות. אינם ספרדים, אינם שפניקים, הם יהיו בעיקר מאגף הדתי חרדלי, זה יתחדד עוד יותר היום, ועל הרקע הזה זה עוד יותר מעניין מה שאמרת עכשיו.
כן. שאלה מה יקרה עם בן ארי, אני מבין שמתחממים שם היחסים שוב הערב, הסקרים כנראה מכריחים אותם ללכת
בוא
ביחד.
בוא נגלה לך סוד כמוס, זה ייגמר בייחוד, אין ברירה אחרת שני הצדדים, זה הולך להיות תלויים זה בזה או תלויים זה לצד זה, ואין שם חיבה גדולה, אבל האינטרס משחק. וסימן השאלה הגדול הוא האם עוצמה לישראל עדיין שווה את 67 אלף הקולות שהיא קיבלה בפעם הקודמת, כי אם כן, אישי כמעט בטוח עובר את אחוז החסימה, לפי סקר ערוץ הכנסת מגיע לחמישה מנדטים, נתון שנשמע לי קצת מוזר, אני חייב להגיד, ואז תתחיל השאלה הגדולה, האם שסניקים שפחדו להצביע אישי כי פחדו לבזבז את קולם, יגידו, הוא בטוח עובר, אני נודד אליו?
או כל מיני כאלה קהלים שיושבים על הגדר, השאלה אם 67 אלף הקולות הללו, זה אותם 67 אלף קולות שבסקרים גם אומרים שמצביעים לאלי אישי.
נכון, אמת ויציב, וזה סימן שאלה שקשה לענות עליו. ההנחה היא שבסוף זה ייגמר על מקום 4, זאת אומרת, אם אתה נכנס ישי, גם אנחנו נכנסים, נפרדים איש לדרכו יום אחרי, ומה שמצחיק זה שנתניהו מוצא את עצמו מייחל להצלחתם של בן ארי, שטבון וישי, כי הוא מבין את הדרמטיות של המאבק הזה. אני יכול להעריך בזהירות שנתניהו מחשיב כעת את הסוגיה של ישי עובר או לא עובר, אולי הסוגיה הכי מכריעה מבחינתו, למעט השאלה כמה מנדטים יש לו מול המחנה הציוני. עד כדי כך זה דרמטי בעיניו.
וואה, מעניין. אוקיי, רשמנו את הנתונים, הבנו את הפרשנות, נמתין לימים הבאים. עמית סגל, ערוץ 2, תודה לך, כרגיל.
להתראות. תודה רבה, להתראות.
חבר הכנסת זבולון קלפה, ערב טוב לך.
ערב טוב.
פורש מרשימת הבית היהודי, אתה משוייך כמובן לתקומה, לאיחוד הלאומי, אבל מה, זה אלי אוחנה שגרם לך לצאת?
זה היה בבחינת הקש ששבר את גב הגמל, כמו שאומרים. המהלך הזה ללא ספק.
מה אתה מרגיש היום? בוא תשחרר קצת ככה, תרוקן מהבטן המלאה.
לא, אין לי בבטן כלום, תאמין לי, חוץ ממה שיש לכל אדם נורמטיבי בבטן. אני לא מחזיק בבטן שום דבר, והתגובה היא ממש ממש לא מהבטן. זו תגובה שאתמול, כשנודע לי על הדבר הזה, שקלתי את הדברים ולא הגבתי. והיום בצהריים, אחרי שיחות קצת התייעצויות, החלטתי שזה לא עת לדיבורים אלא עת למעשים.
תהיה רגע אמיתי עם עצמך, חבר כנסת קלפה, אם היית מגיע למקום, אם היית מגיע למקום השביעי, נכון? איפה השריון אחרי אורי אריאל?
תשיעי.
אם היית שם מקבל בפריימריז הפנימיים באיחוד הלאומי את המקום הזה, לא היית פורש הרי היום.
אם אתה יודע, כנראה נסתרות בלב איש מה שאדם חושב, צפונות שחושב בלי, בוא, אבי, עם כל הכבוד. בוא, שאלת שאלה, אני ארצה לענות לך תשובה אמיתית. אמן לי, באין צדק, שאם זה היה, אז זו הייתה הסיטואציה, היה לי עוד הרבה יותר קל מכך. כי אני חושב שמהלך כזה גם היה גורם, אולי לעוד אנשים נוספים להתעשת ולהבין, של מה שנקרא, איך אומרים בכדורגל, לפעמים צריך להוציא כרטיס אדום. אז צריך להוציא כרטיס אדום. ואני חושב שהמציאות הזאת היא, לדעתי, קצת, אנחנו נגררים פעם אחר פעם, וכל פעם התחושה היא שאתה בא ואומר, רגע, לא, לא נורא, אפשר פה, אפשר להבליג, בסדר, נעגל פינות. אבל יש שלב שאתה בא מרגיש, אני אומר אמיתית, איך אומרים בווז מעט לעט, לחשב מסלול מחדש, אני חושב שהגיע הזמן באמת לחשב מסלול מחדש. השאלה לאן העסק הזה הולך, האם זו מפלגה דתית שפתוחה לציבור הכללי, שאני אומר אישית, גם לי יש שאלה עם הדבר הזה, הדברים לא פשוטים לי בכלל.
אם לא הבית היהודי...
האם זו מפלגה כללית שפתוחה לציבור הדתי? ואני בין שני הכתבים הללו, בוודאי, בוא נאמר, לא קל לי עם הכותב הראשון, אבל אני מעדיף להיות שם, ואני חש שהיום אנחנו לא נמצאים במקום הזה. ולכן אני אומר לך, אני הייתי פועל עושה את אותה פעולה, את אותה פעולה, ולא משנה באיזה מקום הייתי. האמן לי, בוא, בכל מי שמכיר אותי יודע שאני לא טיפוס של... אני בוחן את הדברים קודם כל במישור הערכי, אידיאולוגי. השיקולים הפרקטיים מעשיים אצלי הם תמיד, מאז ומעולם, א', שאני אדם טיפוס מעשי, מאז ומעולם הם שיקולים משניים. קודם כל השיקולים האמיתיים הערכיים. מה נכון לעשות, מה אמיתי לעשות. ובדור זה פעלתי.
אז יש מסע ומתן איתך ועם אלי ישי, אני שומע.
לי לא ידוע על כזה, אתה מחדש לי, איתי לא דיברו, אני לא דיברתי עם אף אחד, לחלוטין לא, לא מכיר את הדבר הזה.
אז למי תצביע בבחירות?
שאלה טובה, יש לנו 50 יום.
אוקיי, כלומר אם הבחירות היו היום, היית נשאר בבית. זבולון? אוקיי, השיחה נותקה, אנחנו נחייג מיד שוב לחבר הכנסת זבולון קלפה. איש האיחוד הלאומי, שבבחירות הפנימיות באיחוד הלאומי נבחר מבין ארבעת חברי כנסת למקום האחרון מבין הארבעה, ומוצב אם אני לא טועה במקום ה-18 ברשימת הבית היהודי, שמודיע שהוא פורש, אלי אוחנה זה הקש ששבר את גב הגמל, הוא אומר. והשאלה הגדולה היא, האם באמת הבית היהודי משנה את פניה? הנה אני שואל בדיוק את השאלה, חבר הכנסת קלפה, אתה איתנו שוב, האם באמת הבית היהודי משנה את פניה? או שהציונות הדתית נמצאת עכשיו על טרמפ של מפלגה גדולה, והיא זו שתשפיע על החברה הישראלית כולה. זאת שאלה ממש ערכית וחשובה.
אני מציע את הדבר הזה, קודם כל א', יהיה לנו בחירות בקלפי, ונבחן את הדבר הזה ונראה מה הציבור יאמר. אני חושב שבסופו של דבר הציבור הציוני דתי, הוא רוצה מפלגה דתית, נכון שהיא פתוחה לציבור הכללי, שאני אומר אותם באופן אישי, מבחינתי, אני, זבולון קלפה באופן אישי, לא קל עם הדבר הזה, אבל השאלה עוד פעם, כשמגדירים את רמת הפתיחות, צריכים להיות מאוד מאוד אדוקים בעניין הזה ולהגדיר עד איפה. מהמציאות הזאת, עד למציאות שאליה אנחנו עוברים בשבועות האחרונים ובימים האחרונים של מפלגה כללית שפתוחה לציבור הדתי, אני חושב שאנשים רבים מאוד חשים את העניין הזה שזה לא מקומם. אני כואב לי על הדבר הזה, אני אוהב את האנשים באמת אהבה אמיתית, חברים טובים, אני לא, אני מרגיש שבסך הכל עברנו דרך ארוכה ביחד.
שאלה עקרונית, חבר הכנסת קלפה, מה ההבדל מבחינה רעיונית, אידיאולוגית, אני מדבר עכשיו, עזוב את הסמנטיקה החיצונית, מה ההבדל בין אלי אוחנה לאיילת שקד?
שאלה שכבר נשאלתי רבות, ואני אומר לך אמיתית, גם שאלתי רבים לפני חודשים רבים. אנשים מהרבנים של הציונות הדתית. ואני אומר אמיתית, עם האהבה הרבה, באמת אהבה רבה לילד. קודם כל, הילד מבחינתי היא סמן לצורך העניין שמתאים לאותו מתווה שאמרתי לך, של מפלגה דתית שפתוחה לציבור הכללי. היא ענה לקריטריון הזה, היא שיתפה פעולה, היא דאגה מאוד להישג את האינטרסים של הציבור הדתי והציבור הדתי
והחרדי. החשש שלך שאלי אוחנה לא בכיוון? כלומר, זה סתם... מותג כזה ש...
אז אני אומר, זו נקודה אחת. בכל עולם הערכים שהוא מייצג, פעם אחת, בתור איש גוש קטיף לשעבר, אני חושב שכמפלגה, שמתיימרת להיות בימין, למצוא פתאום את עצמי, יושב עם אדם שתמך בריש גלי בעניין של ההכירה שלנו מגוש קטיף, זה גדול עליי.
אז מה, בנט לא ידע את כל זה לפני שהוא קיבל את החלטה?
אבי, סליחה רגע. פעם שנייה, נקודה נוספת שאני חושב ש... אולי אתה תטיב להבין אותי, אין ספק שהרשימה שנבחרה בסופו של דבר, היא פחות מייצגת, נקרא לזה, את הציבור בפריפריה, קרי, אנשים כמוני, ציבור יוצא ידות המזרח, נמצאים פחות בייצוג משמעותי, נכון, יש את הרב אלי בן דן, ויש את שולי מואלם, ואת זבולון קלפה שנמצא בזה, אבל זה עדיין, אין פה ייצוג שלם, ועם כל זה, דרך אגב, אני אומר לך, עד הצד של עצמו, מבחינתי, אני הייתי בפנים, ולא הייתה לי שום... תחושה של קיפוח. Okay. המהלך הזה של אתמול, הוא בעצם אומר לי, אתם עדות המזרח, אנחנו מבינים מה טוב בשבילכם, הנה, אנחנו מביאים לכם את האדם הזה, זה ייצג אתכם כדי להשיג את
התמונה. יש גם איזו התבטאות אומללה בעניין הזה של אילת שקד היום, אני שומע תגובה חריפה של שס, אילת שקד אומרת, שמעתי שהוא מזרחי, אבל הוא אינטליגנט.
אני לא יודע, אני אומר אותם, אין מילים בפי, אני אומר אמיתית, אני חושב שבסופו של דבר, שלוחי ציבור ובוודאי מפלגה שמתיימרת להיות שליחת ציבור, צריכים לבחון את עצמם לאור הדברים האלה, אם באמת אנחנו נוגעים ועובדים עם האנשים בשטח, נוגעים בהם, פותחים את הלבבות. אני השתדלתי ופעלתי רבות מהלך השנתיים האחרונות, ויכולים להעיד חבריי מכל קשת המפלגות, גם מהבית היהודי וגם מפלגות אחרות, גם מיהדות התורה וגם מש"ס, גם ממרץ וגם מהעבודה וגם מהליכוד, שפעלתי רבות בשטח, הייתי איש שטח, הסתובבתי המון. נכון, תקשורת, דיברתי הרבה פחות מהרבה אנשים אחרים. בסדר גמור, אני לא רואה באיזה פגם וחיסרון. אבל מצד שני, ביכולת וביכולת שלי להתחבר ולחבר את האנשים, ולפתור להם בעיות, ולטפל להם בבעיות, שימשתי ככתובת עד הלום, ממש כל הזמן. אני מקבל פה פניות כל הזמן של כל מיני בעיות כאלו ואחרות, בתחומים שונים שעסקתי בהם רבות. אז אני חושב שאין תחליף לעבודה קשה ועבודה ארוכה, היא בסוף מביאה את הכוח האלקטורלי. הקיצור דרכים הללו בסופו של דבר, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו, הייתי אומר, בעולם של הממשלה במידה מסוימת. אתה יודע, כשאתה כל הזמן מסתכל על הכוכבים למעלה, אתה עלול, בלי לשים לב, להתנתק מהארץ למטה. אני חושב שיש מקום להשפיל את המבט, גם מצד הצניעות, גם מצד הענווה, ולבוא ולומר, חבר'ה, הייתי, הייתה פה טעות, אני לוקח את האחריות, אני משנה פה כיוון. ואני אומר לך, אני הראשון לחבק את כולם, אני באמת, בליבי עליהם, אני מבין ש... עוד פעם, שגגה יצאה מאת השליט, ככה אומרים, אז שגגה יצאה מאת השליט, נו ו...
מעניין גם לדעת, מה, נפתלי בנט לא ידע את ההתבטויות האלה בעבר של אלי אוחנה, הוא לא הבין מה הוא עושה בתהליך, אתה יודע, אגב, אנחנו
מנסים לפנות...
לא, זה, הלוואי והוא היה מוכן לדבר היום, אנחנו פונים גם לכל המקורבים שלו, אנשים לא רוצים להתראיין היום, ולהתעמת עם הסוגיה הזו, אבל לא רק שאתה עוזב את המשבצת של החרדלי, עוד אחד מהדלים שעוד נמצאים ברשימה שאפשר להגדיר עליהם, להגדיר אותם באמת כערי שמיים, עזוב את היותך איש הפריפריה, העובדה שהבית היהודי שוב חוזרת להיות הבית הלבן, זו נקודה מעניינת. אני רוצה לשאול אותך, זבולון קלפה, אתה הרבה שנים, אתה חי בציונות הדתית, ואתה הרבה שנים בפעילות ציבורית. זה באמת נקודה משמעותית בעולם הציוני דתי? מזרחים, אשכנזים, ספרדים, הרי מתחתנים זוגות מעורבים, אין, בעולם החרדי זה הרבה יותר מובהק בגלל ההבדלי מנטליות, הבדלי הגישה, מוסדות החינוך, יש אשכנזים ויש ספרדים. אתה יודע, חשבתי שבציונות הדתית זה לא בדיוק ככה. אתה מעלה את זה שוב, אז תן לי קצת רק ככה הסבר על זה.
תראה, אז אני רוצה לומר לך שבאורך השבועות האחרונים, אני שומע את זה, גם אני דרך אגב, משפחתי, גיסים, קלות, מבחינתנו ודאי שהערבוב פה הוא שלם ומושלם, אבל התחושה היא, אחרי, בוא נאמר, אחרי המציאות האחרונה של הרכב הרשימה, שבאמת מה שנקרא יש שווים יותר ויש שווים פחות. איך הגענו לתוצאה הזו? סעדי במרומים אני יודע, לא יודע למה, אבל אני חושב שיש אנשים רבים, טובים וראויים, בציבור של יוצאי עדות המזרח, גם בציונות הדתית, שפעלו ועשו בימי חייהם לא מעט דברים, ורואים לשמש כשלוחי ציבור. ואני חושב שהדבר הזה הוא מחייב את כולנו בסופו של דבר, באמת לדאוג לכך שכך יהיו פני הדברים. כי אם אנשים מתקשרים אליי מאזורים שונים ברחבי הארץ, אני יכול להעיד לך על טלפונים רבים של היום, שאומרים, תקשיב, אנחנו לא מוצאים את מקומנו שם. זה דרך אגב לפני שאני הוצאתי את המכתב, אני מדבר איתך ממש בשעות הבוקר.
רואים את הגל הזה, בוא, אי אפשר להתעלם, רואים את הגל הזה, מחאה באמת גדולה שחוצה הרבה מאוד אנשים, אחד מדבר על המזרחיות, אחד מדבר על העממיות, השני על הכדורגל, הוא על ההתבטאויות, אנחנו לא מוצאים מילים טובות על המהלך הזה, אלא אם כן, באמת נפתלי בנט לוקח את הבית היהודי למקום אחר, למפלגה, חילונית, סטנדרטית, עם...
תראה, אני אגיד לך, אם אני יכול לקחת, להמשיל את זה קצת לעולם המושגים של הכדורגל, אז גם בכדורגל הישראלי, לא יודע כמה אתה בקי, אני בקי פחות בוודאי.
אני פחות ממך, תאמין לי.
לא, אז אמני שאני עד הרבה הרבה פחות ממך.
אז בוא ננסה.
אבל מעט שאני יודע, אני שומע כל הזמן שיש ביקורת על רמת הכדורגל בישראל. ואני אומר לאנשים, חבר'ה, תקשיבו, תהליכים זה דבר ארוך, תנו אמון. לא יכול להיות שמאמן, אחרי 4 או 5 משחקים, הרופאים לו את הראש. ששחקן, ישר גוערים או בתקשורת, אתה מבין, כולם משדרים פחד ואי יכולת עבודה. כדורגל בסוף, זה כנראה תהליכים ארוכים. על אחת כמה וכמה בתחומי העשייה, בוודאי בתחומי העשייה הציבוריים. תנו אמון באנשים. תנו אמון באנשים. תאמין לי שאנשים יכולים וישנו ויפעלו ועשו ופועלים וימשיכו לפעול. אני חושב
ש... חשבתי כבר שאתה הולך לדבר איתי פה על שמות של שחקנים וקבוצות וליגת העל וליגה...
לא, זה כדי כך.
דיברת על תהליך סטנדרטי שקורה בכלל בכל מקום שרוצים לשנות.
אבל אתה תסכים איתי שמבחינת התחושות שתיארתי לך בעולם הכדורגל, המשל דומה מאוד לנמשל. זו המציאות.
התחושות, אם אתה מדבר על התחושות, התחושה שלי שאתה שסניק.
תראה, אני אומר לך אמיתית, אני דתי לאומי, ואני שמח בדבר הזה, כך התחנכתי.
מזרחי מהפריפריה, דתי לאומי, שחשובה לו המסורת, חשובה לו היהדות, לא פחות מימין ושמאל, שנפגע מהבית היהודי, אתה מדבר הרבה על הסוגיה הזו של המזרחים, ואתה אומר, אלי ישי, אני לא מדבר איתו כרגע, ואני מנסה לחשוב, אוקיי, לאן אנשים כמוך הולכים?
קודם כל, א', לא אלמן ישראל, ולא הכל אפילו רק מהכנסת ובכנסת, ברוך השם עשינו לא מעט לפני התפקיד בכנסת.
עזוב את הרמה האישית עכשיו, במה אתה הולך להתעסק? אני מדבר לאן הם הולכים ביום הבחירות, ואיזה פתק הם נכנסים במעטפה?
אז אני אומר, בדבר הזה אני חושב שבסוף מפלגה שמתיימרת להגיד שהיא רוצה לייצג את הציבור הזה, היא צריכה לעשות החשבון נפש של עצמה בצורה אמיתית, איך באמת היא יכולה לדאוג לכך, שאנשים שמייצגים את העולם הזה יקבלו שם ביטוי משמעותי ולא ביטויים אחרים ולא תחושה של דחיקת רגליים. ואני אומר לך, אני חוזר ואני אומר לך אמיתית, אני עד המהלך של עצמו מבחינתי קיבלתי את הדברים בשמחה ובאהבה רבה מאוד, והייתי מוכן להשלים עם כל מציאות, אבל המהלך של עצמו מבחינתי הוא נתן לי, אני התבטאתי במכתב שם שהתחושה שלי שאיפה איזשהו מין מהלך ציני, לא רוצה לומר ביטוי יותר קשים מזה, אבל תחושה של אלבון צורב מאוד בתור איש פריפריה.
אתה מרגיש שמישהו מתנסה וכאילו ככה מזלזל ב...
לחלוטין, לחלוטין.
לא פשוט. מה נאמר לך? סמך זבולון בצאתך.
אתה יזכור את ההמשך של המשפט, יסחר
בעליך. טוב, זה תלוי אם הבית היהודי הוא בקואליציה או לא.
בעזרת השם. אוהל, בית, נמצא את הדרך.
אתה יודע, בקדנציה הקודמת שהייתם בקואליציה, יסחר פחות סמך באוהלו.
כן.
השתיקה, תשאיר את זה ככה, תשאיר.
אני חושב שהתורה בסופו של דבר היא תנצח, היא מלווה אותנו כבר אלפי שנים.
זה ברור, זה ברור. זה ברור. זה חד משמעית, אנשים גם בחרפת רעב, בלי טובות של אף אחד, ילמדו תורה.
נכון.
וזה מה שהכי חשוב. חבר הכנסת זבולון קלפה, שיהיה בהצלחה רבה.
תודה רבה.
תודה, הרבה אנשים אוהבים אותך, תצליח, תודה.
תודה רבה, שלום.
שלום, אנחנו יוצאים לפרסומת ושווים. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן. אנחנו רוצים להמשיך לעסוק בעקבות השיחה עם חבר הכנסת הפורש זבולון קלפה בזהות של הבית היהודי, מצטרפותו של הכוכב החדש של יוחנה, שחקן ביתר ירושלים הרבה מאוד שנים, איש כדורגל, והביקורת על בנט בעקבות המינוי הזה היא חוצה קווים בבית היהודי. ההתקפות, כמו שאמרנו, הן גם על הקטע המזרחי וגם על חוסר עשייה של אלי אוחנה, על רדידות, על התבטאויות קשות מעברו של אוחנה בסוגיית פינוי יישובים, והזהות היהודית התורנית של הבית היהודי. היכני עם אנשים כמו אלי אוחנה, אומרים גולשים, כותבים, ומצביעים של הבית היהודי. שלום לרב ישראל רוזן, ראש מכון צומת. הרב ישראל רוזן מיד יהיה איתנו, אנחנו עם הרב אמנון בזק. שלום לך הרב. הרב אמנון בזק? אנחנו מיד נצרף את שניהם כאן לשיחה, כדי לנהל דיון בהיבט התורני. סביב סוגיית הדת בתוך הבית היהודי, כאשר כוכביה הם אנשים כמו אלי אוחנה, שלא נבחר בפריימריז או לא נבחר על ידי הקהל, אלא היושב ראש מנצל את יכולת השריון שלו ושוטל שם את אלי אוחנה. הרב אמנון בזק, אתה איתנו? אוקיי, עדיין לא איתנו, אז נמתין, אומרים לי דקה וחצי, ואנחנו נשוחח כאן עם שניהם. בתוך כך רק נאמר לכם שנפתלי בנט לא מגיב היום לביקורת הזו, גם לא מקורבה, ואנחנו מחפשים להביא איזושהי תגובה אפילו כתובה שנאמרה לכלי תקשורת אחרים. מלבד ההודעה הרשמית של הבית היהודי, התמונה המחייכת של יושב ראש הבית היהודי מלי אוחנה, ומילות שבח על השחקן החיזוק החדש שמצטרף לבית היהודי, אנחנו לא מוצאים איזושהי תגובה על הביקורת שמופנית כלפי הבית היהודי, וזה בהחלט מעניין. היא תצטרך להגיע, התגובה הזו, ייקח קצת זמן, אבל היא תגיע. אז אנחנו מנסים לחזור אל המוריינים שלנו, הרב ישראל רוזן, אתה על הקו?
כן, אני על הקו, וערב טוב.
שלום וערב טוב. ראש מכון צומת, ואנחנו כמובן רוצים קודם כל לשאול את הרב, הבית היהודי, היום, עכשיו, נכון לערב, עכשיו שאנחנו רואים את הרשימה שלה, היא מפלגה שמייצגת אותך, כבוד הרב?
תראה, זה שיש במפלגה מה שקוראים אנשים שאינם דתיים או אינם שומרי מצוות לפי הקודים המקובלים, זה בסדר, אני שלם עם זה, אני תומך בזה, תמכתי בזה. המפדל מחקה את המילה דתי, מפלגה דתית לאומית, לטובת מפלגה יהודית, בית יהודי. אני בעד, הבחירות היום הם על נושאים לאומיים, ימין שמאל, ולא על דת ומדינה, כפי שרבים מנסים למשוך, ואי אפשר על כל דבר לעשות מפלגה בפני עצמה, מוכרחים לשלב ידיים, לכן אין לי בעיה אם יש אחוז מסוים, נאמר מיעוט, אבל אפילו מיעוט לא מבוטל של כאלה שאינם מוגדרים בקודים הרגילים כדתיים. הבעיה שלי, או הזעם שלי, ואפילו פרסמתי היום בכמה אתרים ממש דברים קשים כדורבנות כנגד נפתלי בנט, זה לא על כך שאלי יוחנה איננו חובש כיפה או מחלל שבת או משהו מסוג זה, לא זה העניין. אלי יוחנה לא התמודד בפריימריז, אלי יוחנה לא חלם להיות חבר כנסת, זה פשוט שליפה שהיא בלתי מוסרית, היא בלתי חברתית. אם רוצים, ואני תומך בשריונים, אם רוצים אבל לצרף מישהו בשריון, לאזן, צריך מישהו שהוא פיגורה ציבורית, פיגורה ציבורית בעלת משמעות, פיגורה ציבורית שתרמה למדינה או לציבור וללאומיות באיזשהו קטע משמעותי, ולא רק בטריבונות ובדשא ירוק. ובמיוחד כאשר הוא לא התמודד, יש מספיק אנשים, גם שאינם דתיים, שהתמודדו בפריימריז, והם ראויים, הם לא נפלו בתחום המקומות הריאליים.
כלומר, נסכם את מה שהרב אומר בקצרה.
ובעיקר, העיקר הביקורת שלי על כך שבנט דן יחידי, הוא לא מתייעץ עם אף אחד, הוא אולי רק עם היחצנים שלו, וכך לא ניתן לנהל, זאת לא מנהיגות.
נסכם בקצרה, אין בעיה עם חילונים במפלגה, ובלבד שהם יהיו אנשים ערכיים, עם תוכן, עם עשייה, עם הוכחה של פעילות ציבורית, פיגורות כמו שהרב אומר, ושנפתלי בנט התייעץ עם הסביבה הקצת יותר רחוקה מעבר לאנשים שסביבו.
אני רוצה להוסיף עוד מילה. לדעתי, אם יש לנו בעיות בתחום דת ומדינה, בעניינים של חקיקה דתית, שכל כך הרבה עורר פולמוס בין הציבור הדתי-לאומי לחרדים, זה לא יהיה הסוס או הפלטפורמה של החילוניים בבית היהודי. הם לא יובילו את המהלכים הליברליים, אני חושש יותר מהגורמים חובשי הכיפה שמוליכים מהלכים כאלה במפלגות אחרות. ולכן הבעיה היא איתם לא בתחומי דת או סמליות של דת ומדינה.
זה גם מסביר למה הרבנים מתעוררים עכשיו ולא בעבר, כשכבר בעבר היו חילונים בבית היהודי. אבל ברשותך הרב, אנחנו מצרפים לשיחה גם את הרב אמנון בזק, רם בישיבת הר עציון. שלום הרב בזק.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. מה דעתך כבוד הרב על הסוגיה דנן?
האמת היא שיוצא לי לא פעם להתווכח עם ידידי הרב רוזן על כל מיני נושאים. הפעם הסכמתי כמעט לכל מילה שהוא אמר.
וואה,
אני
נדיר.
כתבתי היום דברים ברוח זו. אני חושב שהייתי מוסיף נקודה אחת. הדמויות מציבור החילוני שאני הייתי בהחלט שמח שעל צירופם למפלגת הבית היהודי, מעבר למה שהרב רוזן הזכיר, אני חושב שנכון גם להוסיף אנשים שהם באמת פועלים לקדם את הערכים של הציונות הדתית. אני חושב שאיילת שקד עשתה את זה בצורה טובה מאוד בכנסת הקודמת. אני חושב שגם ינון מגל, שזה יותר סוג של גימיק, הוא בכל אופן אדם הוכיח את
איש צבא,
כן, אדם שהוכיח אומץ,
ובעיקר לא בן אדם שאמר שאין לו בעיה שיפנו את כל ההתנחלויות מבחינתו בכיף. זה הציטוט.
אני אומר, אני לא רוצה פה להיכנס לפרטים האישיים ולהיסטוריה של אלי יוחנה, זה לא הנושא. אני חושב שהוא לא, אני חושב שאף אחד לא ראה בו איזושהי דמות שתרמה תרומה משמעותית לציבוריות הישראלית. אני חושב ש יש, אני מסכים עם הרב רוזן, יש מקום לשריונים, זה דבר נכון. אני חושב שהרבה יותר טוב היה,
רבותיי הרבנים, השאלה שנשאלת הרב רוזן, לכו לעלמה הדברים שהרב אומר הגיוניים וברורים, אין על זה ויכוח, אבל אם אלי אוחנה מצליח להביא לליכוד עוד שניים, לבית היהודי עוד שניים שלושה מנדטים מהליכוד, שכל מיני נערים שהם חובבי ספורט ובשבילהם אלי אוחנה הוא אליל והם רוצים לראות אותו בכנסת, מה רע? זה ייתן כוח למפלגה שבסוף מנסה לקדם את הערכים ואת האידיאולוגיה שהרב מאמין בה.
כן, מפלגה בכנסת זה לא משחק כדורגל, וזה לא עניין של אוהדים או מי יביא יותר אוהדים, אף אחד גם לא יכול להוכיח את זה, בוודאי לא מראש, אבל גם לא לאחר הבחירות, ואם נלך על קריטריון כזה, אז בעצם זה שידוד מערכות, זה בעצם, נאמר, תפיסה לא נורמלית לחלוטין של מי ראוי להיות בפרלמנט, זה אבסורד, אבל לא זה העניין. כלומר, העניין הוא שאלי אוחנה לא חלם על זה, והוא לא אחד שיש לו כאן איזשהו משאבים ומנדטים. זה בסך הכל עניין של גימיק שמישהו חושב שזה יקדם, לדעתי זה יבריח, אבל אני חושב שלמשל ענת רוט, שאני לא מכיר אותה רק ציבורית, היא קודמה, היא זו שהתמודדה בפריימרי, זה הגיע למקום רחוק, היא לא נחשבת דתית, אבל נראה לי שאין לי בעיות עם הבחירה שלה, והיא תתרום לאותם קטעים של הבאת אנשים שאינם דתיים, אני יודע רבים שתומכים בה, היא גם כאישה, וגם עם איזשהו ערכים, אינני יודע מה הזכויות הלאומיות הגדולות שלה, אבל לפחות היא התמודדה, ואז בסדר, לא במקום ה-20, אז תהיה במקום ה-15. בסדר, הבנתי, שריון נשים. כל הנושא של אלי אוחנה זה ממש גובל באבסורד שכתבתי הבוקר באחד המקומות, שזה כמו שקליגולה מינה את סוסו לקונסול, כי הסוס נאמן לו. אז בנט צריך לא רק למשוך קולות, הוא צריך שיכהנו סביבו כאלה שהם יס מנס וכאלה שהם צייטנים אוטומטיים.
הדברים הללו ברורים, אני רוצה להתקדם הלאה ברשותכם.
הם חייבים לו, הם לא יעיזו לעולם להגיד משהו אחר, ואז יש לו בכיס כך וכך אצבעות.
ברשותכם הרבנים, הרב רוזן.
משפט אחד רק להוסיף, בכל זאת אני גם רוצה להגיד עוד משפט אחד. אני קראתי במפורש למי שנראה לי הדבר הנכון ביותר לשריין לו מקום, אני קורא לנפתלי בנט לחזור בו מההחלטה ולשריין במקומו את מי שראוי ביותר למלא את התפקיד, את משה סלומון שהוא נציג העדה האתיופית שהגיע למקום יפה מאוד בפריימריז ועם תקציבים אפסיים. אם יש מקום בעולם לאפליה מתקנת, זה מקום להכניס נציג מן הפריפריה, נציג העדה האתיופית. אני בטוח שגם מבחינה אלקטורלית הרב, זה יביא קהל גדול יותר, וגם מבחינה ערכית,
הרב בזק, אם בנט לא יותר. חוזר בו, אם בנט לא חוזר בו, אתה נוטש את הבית היהודי, הרב בזק?
אני חושב שזו שאלה גדולה, אני בהחלט יכול לומר שזה יגרום לי ללבטים.
למה שלא תתמכו באלי ישי? אנחנו רואים הרבה חרדלים, ציבור ציוני דתי שמזוהה, עם הדרך של שמירת מצוות והקפדה על לימוד תורה, אני לא יודע איך להגדיר, אני מחפש את ההגדרה עדיין לציבור הזה, אבל כולנו יודעים על מי מדובר, תומכים באלי ישי בפה מלא.
אני חושב שהוויכוח שיש לי עם אלי ישי הוא ויכוח נוקב, לא רק עם אלי ישי, אלא עם גם אנשים מצוות הדתית שהצטרפו אליו, על השאלה מה הדרך הנכונה לשלב את ערכי הדת והמדינה, את הנושאים החשובים והבוערים שיש בתחומים האלה. אני חושב שהדמות בעיניי שסימלה יותר מכל את ההתנהלות הנכונה היא דמותו של סגן שר הדתות הרב אלי בן דהן, שאני חושב שהוא בעיניי ייצג בצורה מופתית את השילוב הנכון של דת ומדינה.
הרב רוזן, כבוד הרב עוזב את הבית היהודי?
אני אתרום לך סקופ, אני היום העברתי מסר לאלי ישי באמצעות יוני שטבון, שאם במקום השישי יהיה מישהו לאו דווקא כיפה סרוגה, אלא מישהו שהוא באמת לא רק מגזרי מחוגי שס ונאמר איזושהי קבוצה של קאט מסוימת בתוך הציבור הספרדי, אלא מישהו קצת יותר רחב, אפילו הצעתי איזשהו מגזרים וכדומה, אז לא רק שאני מוציא כרטיס צהוב לאלי יוחנה, אלא אני אתגייס לקרוא לחבריי, לא דווקא רבנים, לחבריי שהם מאמינים בבית היהודי, לראות את הבית היהודי חליפי, אינני יודע אם זה באופן קבוע או לפחות זמני, בחק
מזגת
יחד,
יש, אבל יש הצעה, הרב רוזן,
וזה קצת מותנה בכך שאלי יוחנה יישאר. אני קורא לאלי יוחנה לשחרר אותנו מעולו ופשוט להתפטר, זה יפתור את כל הבעיה.
יש הצעה למקום השישי אצל אלי ישי, או שם קונקרטי, או רק
קווים
לדמותו של המועמד?
מישהו, אני לא יודע מי שיש שם, מסתובבים שמות, אבל מישהו נאמר ממגזרים, מתחום, מעולם החסד, או מישהו ציבורי, בעל זכויות ציבוריות בתחום החסד, או בתחום, נאמר, של הרווחה, או כיוון אחר, אני יודע, נגיד מישהו מ... עולם נקודה. חבד, שהוא גם כן נחשב עולם ימני, ואני לא מדבר על מישהו ספציפי, אבל מישהו עם איזשהו קרדיט וזכויות ציבוריות, אז אני אקרא גם לחברי אמנון בזק להצטרף.
אוקיי, סוגיית הר הבית ואלי ישי לא רלוונטית, הרב רוזן.
לא, זה כל כך מצחיק. מה זה משנה מה האדם עצמו עושה? אני רוצה גם לומר שיש לי...
מה זה משנה? יש הלכה, או שמותר או שאסור.
שמצטטים מה אמר אלי ישי באיזה יום, באיזה הקשר. אגב, אני כתבתי על כך רשימה לגיליון הקרוב של שבת בשבתו, קראתי לזה ציטוט. כל אחד מחטט ומצטט מה שאני אמרתי אי פעם. אז אני אמרתי, אז אמר, אז היום הוא אומר אחרת. השאלה היא מהו היום. ועם
איזה... הגישה של הרב בהחלט ברורה, הדברים ברורים.
בן ארי, כן או לא, האם הוא יבטיח לא לעלות להר הבית או כן לעלות להר הבית, כך בונים מנהיגות, זה אבסורד, חוסר כל פרופורציה מבחינת המושגים של נציגות, של שליחות, של שליח ציבור.
יהיו מי שיאמרו הרב,
בצבע הציציות, האם יש לו תכלת או אין לו תכלת.
יהיו מי שיאמרו הרב שמדובר בסוגיות הלכתיות, אז מפלגה ששומרת על ההלכה צריכה לעמוד בכללים ההלכתיים, אבל נעזוב רגע את הדיון הזה. אנחנו...
אז אני אגיד לך עוד סקופ, אני הצעתי ליוני שטבון שישימו במקום השישי אישה, וזה עומד בקריטיון ההלכתי, כי חצי הבוחרות זה נשים, נשים מותר להם לבחור.
כן, אבל הרב מזוז כבר אמר את דעתו בעניין הזה.
אישה מכיוון שס, אז יגרפו, היא תביא להם לא רק את המצביעים שלה, אלא גם כפול.
אוקיי, אבל הרב מזוז בעניין הזה כבר אמר את דברו, על כך שאין להציב אישה ברשימה, אבל בסדר, ימים יגידו. אני מודה לשניכם, הרב ישראל רוזן והרב אמנון בזק, תודה רבה לכם. אנחנו ממהרים למקבץ של פרסומות ושווים מיד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
כתבנו הפוליטי גואל וקנין, שלום לך.
ערב טוב, אבי.
אתה מרכז בעבורנו את התגובות בבית היהודי, אנחנו עוסקים בזה בשעה האחרונה. זה לא סתם איזושהי תגובה פה ושם, זה הולך ונהיה גל, נכון?
כן, זה גל של תגובות, במיוחד ברשת החברתית, בעמודי הפייסבוק השונים, אנחנו רואים אנשים שמאוד מזוהים, אגב, לאו דווקא אנשים מהציונות הדתית, אנשים, היום הבית היהודי מכיל שם לא רק את אנשי הציונות הדתית, גם אנשים חילונים שמצביעים למפלגה הזו, ולא אוהבים בלשון המעטה את הנקודה הזו, חלקם קוראים לזה ליהוק, כמו הליהוקים המוכרים מתוכניות הריאליטי, הם כמובן שמדברים על הליהוק של אלי יוחנה לרשימה, קודם כל בראש ובראשונה הזו, הפרישה של זבולון קלפה, אז נכון שאם זולון קלפה היה נמצא במקום ה-12 או ה-13, אפילו ה-15 שנחשב ריאלי בסקרים, אולי הוא לא היה פורש, אבל בהחלט הדבר הזה היווה טריגר, למעשה זה איזשהו איבוד דרך של הציונות הדתית, דיברו על לא מעט אנשים שרואים את הדבר הזה בצורה לא טובה, יש כאלה שאמרו שכרגע הם מגיבים בצורה של... הבית היהודי איבד את הקול שלי בבחירות הקרובות, אנחנו קוראים לא מעט תגובות בנושא הזה, וזה בהחלט זה משהו שהוא לא נעים לאוזן, אני בטוח שגם לנפתלי בנט לא כל כך נעים לשמוע את זה, גם אתה לא מצליח לקבל מהם אילו שהם תגובות, בפרט לא כאשר מדובר על אדם שתמך בהתנתקות, ואדם שהלך עם אריק שרון, עם זה שאנחנו מדברים על קדימה, והלך עם הליכוד של שמיר, ופתאום היום הוא עם הבית היהודי של נפתלי בנט, אז יש פה איזושהי... יש פה איזשהו זיגזג מסוים של אדם שלא נמצא כל הזמן בתמיכה מסיבית וברורה באופן קבוע תחת מפלגה מסוימת, ואת הדבר הזה לא אוהבים בבית היהודי, לא אוהבים האנשים שם, ובהחלט אנחנו רואים את התגובות, גם אנחנו רואים שהעסק הזה זה סוג של כדור שלג שאי אפשר
לדעת לאן הוא יגיע.
זה הולך וצובר תאוצה, ודווקא תאוצה שלילית מאוד כלפי הבית היהודי. לא אוהבים את זה, גם חברי הכנסת אגב לא אוהבים את זה. גם האמירה של אלה שקד, חיפשנו אינטליגנט.
שמענו פה גם רבנים וגם... בהחלט. הביקורת הזו מהדהדת, ונראה מה נפתלי בנט יגיב בסוגיה הזו. כתבנו גואל ועקנין.
יהיה קשה לקחת צעד אחד אחורה בסיפור הזה, בכל זאת זה להדיח בן אדם שעכשיו הבאת אותו, אלא אם כן יגלה אחריות אל יוחנה ויחליט שהוא פורש מעצמו.
אוקיי. אני מודה לך מאוד על הדברים, גואל ועקנין, כתבנו הפוליטי.
תודה,
תודה
רבה.
אנחנו מסיים את השעה הראשונה. תודה לאסתי פלד העורכת, סגי פרל מוטר, הטכנאי שלנו הערב. אנחנו משווים לאחר חדשות השעה 8.
המרכזית עם אבי נמרן.
שוב שלום וערב טוב לכם, השעה השנייה, מהדורה המרכזית כאן בכל חי. עורכת אסתי פלד על הביצוע הטכני, סגי פרל מוטר, ואנחנו רוצים את השעה הזו לפתוח עם המצב הביטחוני בצפון, המתח שם בעקבות ירי שתי רקטות מסוריה לעבר ישראל. ברוך השם אין שם נפגעים, אבל רמת הכוננות גבוהה. אנחנו פונים אל אלוף משנה אייל בן ראובן, שלום וערב טוב לך אדוני.
ערב טוב, אלוף במילואים.
אלוף במילואים, נכון. לא, היית סגן אלוף בפיקוד צפון, נכון?
כן, אני גם היום, אני סגן אלוף פיקוד הצפון במילואים.
אוקיי, בדיוק.
לאלוף הפיקוד יש סגן שגם הוא אלוף, במקרה הזה
זה. זאת ההגדרה. כשאנחנו רואים את הירי הזה, ואולי אנחנו לוקחים בחשבון שהמטרה של הסורים והחיזבאללה, אותם ארגונים שנמצאים שם על הגדר, זה בסך הכל להכניס אותנו למלחמת התשה, לפגוע בתיירות, לפגוע בשלווה של האזרחים. מה אתה חושב על הטענה או על הדעה הזו?
תראה, האירוע
הוא
שקרה היום, אין ספק שהוא קודם כל עומד בצילו של אותו אירוע של לפני שבוע על פי מקורות זרים, כמובן. האירוע, המצב בזירה הצפונית היום הוא מצב מורכב מאוד. הוא מצב שצריך לומר גם ביושר, הוא חלק משינוי עמוק במרחב הערבי-אסלאמי בכלל, ולצערי אנחנו חווים את זה על גבולנו הצפוני, כאשר אנחנו חוזים בהתבטלותה של מדינה סורית שהחזיקה את גבול מדינת ישראל במשך 40 שנה כגבול השקט ביותר, והסיטואציה שם היום שהיא אוסף של ארגוני טרור שכרגע נלחמים אחד בשני, חיזבאללה, ומנסה להחזיק את השלטון הסורי כמעט בכל כוחו, כמובן בתמיכה איראנית, למול המורדים. המשותף לכולם שאין שם אף אחד מחובבי ציון, ולכן מחייב אותנו בהחלט להיות ערוכים להרבה הרבה מאוד אפשרויות עתידיות. צהל עושה את זה בצורה מאוד מאוד עמוקה ורצינית, וזה המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע.
היום בפיקוד צפון, בכלל בצהל, המערכה הזו שאולי צפויה חלילה להיפתח מצפון, היא אחרי הפקת לקחים של כמעט עשור ממלחמת לבנון השנייה. אתה מתרשם שצהל היום שם זה לא אותו צהל שאנחנו מכירים מ-2006?
אני לא כל כך אוהב את ההגדרה שלך, מהסיבה שגם לצהל 2006 היו הרבה הרבה מאוד איכויות. אבל לעצם השאלה, נכון להיום אין ספק שצהל למד את הלקחים, הפיק את הלקחים, וצהל היום על מפקדיו, על חייליו, הוא צבא מצוין, רוח בהחלט לאתגרים שהוא עלול לעמוד בהם בזירה הצפונית.
אוקיי, עכשיו אל המקום ה-24 במחנה הציוני, שאתה משובץ בו היום, קודם כל על הזהות הפוליטית שלך, מה הנקודה או ברמת המצע הבחירות של המחנה הציוני שאתה חותם עליו ככלל ראשון, לשם אתה מתחבר?
תראה, אני באתי למחנה הציוני על מנת להיות חלק מדרך שעניינה שינוי המצב המדיני-ביטחוני של מדינת ישראל, שלצערי, אחרי כל מה שאמרתי על צהל, שהוא צבא יוצא מן הכלל, מערכת ביטחון שיוצאת מן הכלל, אין הלימה בין העוצמה הזאת לבין מה שבסופו של דבר אנחנו נמצאים בו מבחינת המצב הביטחוני מדיני של מדינת ישראל. ואני חושב שאנחנו בשנים האחרונות חוזרים בדרך שהיא מאוד 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 לא נכונה, שמובילה בעצם אותנו לכדי מצב של מגיבים ולא יוזמים, והתוצאה היא שאנחנו עוברים ממהלך לחימה, אבל אתה יודע, אנחנו בסבבי לחימה כמעט כל שנתיים, כל סבב כזה הולך ומתארך, כל סבב כזה תוצאתו בסופו של דבר היא החלשת ההרתעה, על פי התוצאה שבסופו של דבר הסיבוב הבא הוא יותר קרוב ממה שהיה קודם לכן, וכל זה נובע ממדיניות של תגובה ולא מדיניות של יוזמה. כשאני אומר מדיניות של יוזמה, זה ממשלה שצריכה לקחת את עוצמתה ולחפש בכל דרך אפשרית יוזמה מדינית לשיפור המצב. אני אומר לשיפור המצב, כי אתה
אבל
יודע,
בוא ננסה
אני...
ברשותך רק לנתח, כשאתה מדבר על יוזמה מדינית ולהיות מגיבים ולא להגיב בעקבות או להיגרר.
להיות יוזמים.
כן. התהליך המדיני כבר הרבה מאוד שנים נמצא בכיפאון, לא בגלל שמישהו כאן נרדם, אלא בגלל שבצד השני אף אחד שם לא מצליח באמת לייצר פרטנר אמיתי שמוכן לעשות צעדים שיוכחו בשטח. אתה מתקדם איתם צעד, הם הולכים להג. אתה מתקדם שני צעדים, עושים הכרזה חד צדדית. אתה מנסה להגיע להבנות, הן לא מצליחות להיות מיושמות בשטח. בוא נהיה פרקטיים. מה מפת הדרכים שלך?
תראה, הסוגיה של יוזמה, אני לא בא מאלה שאומר, חברים, הכל בסדר, רק ניזום ולמחרת יהיה שלום. לא. התשובה היא לא זאת התשובה. אבל אם אני לוקח את המצב שבו אנחנו נמצאים היום, שבו לצורך העניין תקרא לו לא הפרטנר האידיאלי, במקרה הזה אבו מאזן, הולך לעולם ומנצל בעצם את חולשתנו בעולם, הולך לעולם וזוכה ליותר ויותר ויותר אהדה, כאשר אני מתכוון שאנחנו נהיה אלו היוזמים, לא בהכרח נצליח. אני לא אומר שאנחנו אלו שבעצם היבחרותנו לממשלה נביא למחרת את השלום. אני לא אומר את זה. אני אומר שהמצבים הם מורכבים וקשים. אני רק, מה שאני ראיתי בשנים האחרונות זה חוסר יוזמה מוחלטת לכיוון של הסדרים, לכיוון של אפשרויות. קח את המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, המצב מסביב הוא מצב מאוד מאוד מורכב, המצב האזורי כרגע. במצב הזה יש הרבה מאוד סיכונים שמחייבים אותנו אכן להיות מאוד מאוד חזקים. אבל מצד שני, יש בו גם הרבה מאוד אפשרויות. ומה שאני מצפה ומה שאני מתכוון שאנחנו נעשה כאשר אנחנו נהיה בממשלה, אני מתכוון שאנחנו נחפש כל בוקר וכל ערב, לפני שנלך לישון ולאחר שנקום, נחפש את הדרך להתקדם. אין פה עניין של אהבות. זה לא עניין של פרטנר שיוהב אותנו. יש פה עניין של אינטרסים. אנחנו כרגע צריך להבין בדרך של מורד תלול, שיכול להביא אותנו למצב של מדינה דו-לאומית, שבעיניי היא לא אופציה. היא לא אופציה, כי זה אומר או מדינה לא יהודית או מדינה לא דמוקרטית. המצב הזה חייב להשתנות. זה האינטרס ואיתו צריך ללכת. ואני מתכוון שאנחנו נהיה ממשלה שלא רק אומרת, רוצה לסדר איזה שהם דברים, אלא גם עושה. עושה, אני רוצה להניח שאם נעשה וניזום, גם נביא לתוצאות. שוב, אני לא יכול להבטיח וגר זאב עם כבש, או אני יכול להבטיח שזה כנראה לא יקרה. אבל אני יכול להבטיח שאנחנו נעשה כל מאמץ, ואין לי ספק שנשפר בהרבה את המצב הקיים.
אוקיי, אלוף במילואים אייל בן ראובן, איש המחנה הציוני, חיל מהערב. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
ערב טוב. קובי פינקלר, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום קובי.
שלום אבי.
שתי רקטות, שטחים פתוחים, אין נפגעים, אבל מקפיץ את כל הגזרה בצפון.
נכון, ואומר לנו הערב הזה לכל חי גורם צבאי בכיר, שברור שהחיזבאללה בחסות סוריה, הוא זה שירה את שתי הרקטות הללו, 107 מילימטר קוטרם, הוא יורה את זה מתוך שטח סוריה, גם אתה רואה את התגובה הישראלית, התגובה הישראלית מיידית. לעבר מקור הירי, זו אותה פגיעה נקודתית, בתוך מתחם של הצבא הסורי, ולכן מה שעושה כאן החיזבאללה, הוא פשוט משתמש בתוך המבנה הסורי ההיררכי, יורה מתוך השטח הזה, בתקווה שישראל תיגרר אחרי מלחמה עם סוריה, אבל צהל וחיל האוויר וכל המעקיבים השונים, פועלים בצורה נחושה, כפי שהונחו הכוחות בשטח, אגב, גם חיל האוויר נכנס לכוננות מסוימת הערב הזה, כדי לקדם כל רעה, אבל בהחלט פעולה נמרצת מיידית של צהל, בקרה זה תותחנים ושריון, כל הכוחות האזוריים שם הונחו ופעלו בצורה מהירה, אבל כנראה שהאירוע הזה לפחות כבר מאחורינו, בטוח, אפשר לראות את זה גם מהחזרה לשגרה של התושבים, ויותר מכך שהחרמון מחר, כסמל שאחרי שנים רבות לא היה סגור, ייפתח מחר מחדש.
מקלטים, תושבים, פיקוד העורף, אתה אומר עוד לא במצב...
לא, אין מקלטים, אין פיקוד העורף, שם יש תרגיל של פיקוד הערב והערב הזה באשקלון בלבד, שום דבר, חיים כשגרה, נושאים, שווים...
שימשך השקט, כתבנו קובי פינקלר, כתב על ענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
תודה וערב טוב.
תודה, אנחנו בעניין הזה כאמור מסכמים את הסיטואציה, עוקבים אחר מה שמתרחש בצפון, אבל לפי שעה, אין הרבה על מה לדווח. אוקיי, עכשיו אנחנו עם שר רווחה לשעבר, מאיר כהן, יש עתיד, שלום לך. חבר הכנסת מאיר כהן, מיד הצטרף אלינו, ואנחנו רוצים לדבר על נלחמים על הבית, או על המדינה יותר נכון, נלחמים על המדינה. זה סיסמת הבחירות של יש עתיד שהושקעה, באירוע יוקרתי וססגוני, כמו שהמפלגה הזו יודעת לייצר, וכמובן גם הוצגו חברי הכנסת העתידיים ברשימת יש עתיד, חלק התקדמו, חלק נדחקו לאחור, אבל ככה זה ביש עתיד. מאיר כהן איתנו?
כן, שלום.
שלום וערב טוב לך. נלחמים על המדינה, יש לזה... היבט מאוד חיובי, שהולכים באמת להילחם כדי להציל את המדינה. העניים מרגישים שממשיכים להילחם בהם. אתם ממשיכים להילחם על המדינה.
תראה, אם העלית אותי לשידור בכדי להגיד עובדות לא נכונות, אז בוא נסגור עכשיו את הרעיון. אם אתה רוצה לשאול אותי שאלות, אני אשמח לענות לך.
אוקיי, אז אני אשאל אותך שאלה הראשונה. משהו במדיניות הרווחה שלכם לשכבות החלשות, אני בכוונה לא מדבר על מעמד הביניים, האם הוא עומד להשתנות בקדנציה הבאה?
אנחנו התחלנו במדיניות רווחה, שאני הובלתי אותה, ומאז קום המדינה לא הייתה מדיניות רווחה שנגע בעצבים החשופים של מדינת ישראל. כמו שאני עשיתי כאיש יש עתיד, כאיש הפריפריה, כשר הרווחה. ההורים של כולנו, ניצולי השואה, טופל בהם אחרי שממשלות שאתם הייתם שותפים בהם.
מי זה אתם?
היהדות החרדית. לא שמו באלה שנושאים את שם האלוהים בפיהם, השאירו מאות אלפי ניצולי שואה.
תגיד, אתה עצבני קצת הערב?
לא, אני לא. אבל כשאתה מתחיל ואתה אומר לי שאנחנו מפלגת
אני אומר לך מה מרגישים אנשים עניים במדינה, ואמרתי לך שאותה סיסמת בחירות יכולה להתפרש לשני הכיוונים, רצית לסיים את הרעיון, אתה יודע מה, כמעט אמרתי לך בהצלחה.
מאחוז, בסדר, אני בבקשה, אם אתה רוצה
מה עכשיו קשור אתם החרדים, תגיד, טיפולי שיניים חינם לילדים, זה לא משהו ש...
אתה פותח רעיון, ואתה אומר שאנחנו נלחמים בעניים.
אמרתי לך שיש עניים, שזה מה שהם מרגישים.
גם זה לא, אתה לא מייצג את העניים. למה זה מה מרגישים?
גם אתה לא מייצג אותם. אתה מייצג את מעמד הביניים.
לכן אני לא מדבר בשמם, אני פועל לטובתם.
אוקיי.
אתה גם בתקופת בחירות צריך לשמור על כבודו של אדם, כבודם של אנשים.
אני מכבד אותך, אילולי, אתה יודע, הפתיח הלא מובן הזה, אני מאוד מכבד אותך. אני אומר לך, תחושה של אנשים עניים שאין להם איך להתחיל את החודש, שקשה להם כאן במדינה, אתה לא יכול להתעלם מזה.
נכון, נכון, אבל התחושה הזאת לא התחילה איתנו, אני מאוד מקווה שהיא תסתיים כשאנחנו נטפל.
אבל בכל פעם מפנים את השאלה הזו למי שעכשיו מסיים קדנציה. בבחירות הקודמות שאלנו את השאלה הזו את יובל שטייניץ, עכשיו אני, אנחנו שואלים אותה את יאיר לפיד.
אתה שואל אותי כמאיר כהן שר הרווחה ואני עונה לך, אנחנו בנושאים של הרווחה עשינו המון דברים שלא נגעו בהם לצערי. רק בדוח האחרון 60 אלף ילדים כן יצאו ממעגל הרווחה, ממעגל העוני, בגלל שאנשים נכנסו למעגל העבודה. אחד. הוספתי עוד 70 אלף ילדים שמקבלים ארוחות חמות בבתי הספר. לרבות במגזר החרדי, במקום שהיה אפשר, שלומדים לימודי ליבה ושראשי הרשויות הסכימו.
ברור, רק מי שלומד גיאוגרפיה מגיע לו ארוחה חמה.
לא, לא, לא.
מה זה קשור ללימודי ליבה, עוני? מה זה קשור?
חס ושלום.
אז בוא תסביר לי את הנקודה הזו.
אני אעשה את ההפרדה. האחד, בבתי ספר, כל בתי הספר שקשורים למשרד החינוך ולמוכר ושאינו מוכר, אנחנו לא עשינו שום הבדלה. יתרה מכך, ישיבות שהגיעו אליי כשר הרווחה ואמרו לי שהם נפגעו מכך שקוצץ בתקציב, אני כשר הרווחה דאגתי שכל ילד, בלי שום קשר לשייכותו הדתית, בלי שום קשר. אמרתי, במקום שיש ילדים רעבים, אנחנו...
תגיד, אנחנו חיים באותה מדינה, חבר הכנסת מאיר כהן?
כן.
כן, אז בוא אני אציג לך אולי
אתה
קצת...
אתה לא חי במדינה שלי, אני חי בדימונה כל יום. אני נוסע מדימונה לירושלים.
אתה
וחוזר.
חי בדימונה ואתה עובד בהרצליה, אז מה עשינו בזה? יש אנשים שנשארים כל היום בדימונה, בדימונה שלא יוצאים בבוקר ונוסעים לצהלה.
אני חי בדימונה ועובד במדינת ישראל.
אז יש אנשים במדינה, יש אנשים במדינה, חבר הכנסת מאיר כהן, שאתה בטוח מכיר אותם גם בדימונה, שהם מקרר במטבח שלהם ריק. יש אלפים בוודאי. כאלה, ואתם מנסים לגרור את אותו עוני לסוגיות אידיאולוגיות של לימודי ליבה, ולחנך ציבור אחר, ולקשור את הכל בתקציבים. מי שלומד את מה שאתם רוצים יקבל, ומי שלא לא. מה הפטרונות הזו? אתם הבא לבית על מישהו?
אני אומר את מה שאני אומר. בכדי שחלוקה תקציבית תהיה שווה בכל המדינה הזאת, אז מדינת ישראל מבקשת מתלמידיה לא לשנות את מנהגיהם, ולא לשנות חס וחלילה את אורחות חייהם, אלא מבקשת ללמוד לימודי ליבה, ולכן כולם יקבלו את כל מה שה...
המנהג הראשון של אותה קהילה שעליה אתה מדבר, המנהג של הקהילה הזו זה לשמוע לרבניה, הם אלו שמורים את דרכה, ולא מפלגות או חברי כנסת אחרים. עכשיו, במקום לעסוק בדיון העקרוני של מי החינוך יותר הצליח, החינוך החרדי או החינוך הממלכתי, מאיפה יוצאים פחות פושעים, ואיפה יש תרבות אחרת, והאם האח הגדול זה תורם לתרבות, או פרקי אבות תורם לתרבות, אתה גורר את זה למקום אחר.
אני אתן לי להגיד לך, היות, ואני מחויב בסודיות. אני הייתי שר הרווחה. הייתי שר הרווחה גם של יישובים חרדים.
אני לרגע לא מזלזל בזה.
אני, תקשיב.
שלא תבין.
אז אני לא רוצה לדבר איתך, לא על פשע, ולא על ילדים שנמצאים על קצה הרצף. תן לי לכבד את זה שאני הייתי שר רווחה, ואם אתה תשאל את ראשי הערים של כל היישובים החרדים, שם אני נכנסתי במלוא עוזי ופתעתי את הבעיות בלי שחס וחלילה.
אוקיי, חבר הכנסת כהן,
אני אתן ציון לכזה או אחר.
לא, אני רוצה להתמודד עם זה. אתה אומר במילים אחרות, חבר'ה, יש את זה בכל ציבור, תפסיקו להתייפייף. ואני אומר לך,
אני אומר שיש,
אני אומר את זה בשפה שלי, עזוב,
אני לא אומר להתייפייף, כולם היו בניי, חס וחלילה.
אז אני אומר לך, יש את זה בכל ציבור, אתה צודק, אף אחד לא מתעתם מתחת לשטיח. אני מדבר ברמת החינוך, הערכים, העקרונות, ותאמין לי שגם אתה רוצה שבמקום שהילדים שלך יצפו באיזושהי תוכנית טלוויזיה רדודה כזו או אחרת שילמדו פרקי אבות, אבל לא נתווכח על העניין העקרוני כאן. אני לוקח אותך לשאלה אחרת שאומרת, למה אתם מרגישים בעלי הבית, ההתנשאות, לא. הפטרונות? רגע, רגע, אני אסביר מה אני אומר. זכותכם לתבוע שילמדו לימודי ליבה, זכותכם להילחם על זה, נבחרתם בשביל זה לכנסת, אל תקשרו את הכסף, אל תקשרו את התקציב הדל שמקבלים אותם משפחות בעניינים אידיאולוגיים, כי אז אתם מעמידים אנשים, ההפך, אתם מחזקים את האידיאולוגיה שלהם. ככל שאתם מנסים להוריד להם מהתקציב כדי לשנות אידיאולוגיה, אתם מחזקים את האידיאולוגיה, זה פועל הפוך. כך קרה גם בחוק השוויון בנטל, במקום שאנשים ילכו לצבא, אתם מרחיקים את החרדים מהצבא. לשם אני רוצה, על זה אני רוצה שנדבר.
אני אענה לך מהסוף. א', תדייק בעובדות, כי אני מצפה ממך, אם אתה נותן אינפורמציה, לא, יש עלייה של אנשים שהולכים לצבא.
אני מדבר על אינפורמציה שאמר כאן בשידור שר הביטחון.
אני, אוקיי, שר הביטחון, תקופת בחירות, הוא אמר דברים מאוד ברורים אצלכם בנושא חוק השוויון, מבחינתו החוק לא היה, אני שמח על כך שבכל מקום במדינת ישראל מאוד מעריכים את ההישג הזה של חוק השוויון. אחד. הנתונים הם לא נכונים, הנתונים שכן יש עלייה בו, בבקשה.
גם השר פרי לשעבר, יעקב פרי, גם מדבר בסיסמאות בחירות, כי הוא דיבר איתנו אתמול או שלשום, ואמר כמעט את אותם דברים, עשינו צעדים מיותרים, הרחקנו לכת, היינו צריכים לעשות את זה בהידברות, אני מצטט אותו.
תשמע, ההידברות, אי ההידברות לא הייתה מאצלנו, אי ההידברות לא הייתה מאצלכם. אתם לא ביקשתם, אתם לא ביקשתם.
מי פסל ישיבה של חרדים בממשלה?
אתם אמרתם,
מי התעקש לא יהיה חרדים בממשלה? מי אמר אנחנו לא רוצים לשבת ליד שרים עם כיפות, להצטלם איתם? מאיפה בא השיח הזה?
אגב, יש לנו שר עם כיפה.
בסדר, נו, בואו, בלי דבר, נו.
אז אני אומר,
גם אתה, אדוני, לובש כיפה בשבת, בקידוש, וזה בסדר.
נכון, נכון, ברוך השם.
אנחנו לא מדברים עכשיו על זה. אתה יודע מה אני מדבר. אתם באתם עם שיח של שנאה, עם שיח של התנשאות.
אתם מבקשים לראיין אותי. אתם, זה לא רעיון, אתה אומר את דעתך, אתה לא נותן לי להגיד,
אתה
אומר את דעתך.
כי אתה ישר במשפט הראשון שלך, לא, מאיר, 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 בוא נהיה פייר. אתה במשפט הראשון שלך ברעיון הזה אמרתם, אתם, עבדי האלוקים, לא עשיתם. אתה הכנסת אותי לתוך מה שנקרא אתם, אז אני מייצג את האתם הזה.
אז אני אומר לך שאתה עושה את זה בסדר גמור, אבל עכשיו תן לי לענות לך על הדברים שאתה אמרת. ושוב, אני מבין את הקעה שלכם. אני מבין את הקעה של הטענות כנגדנו. אני רק מנסה בכל זאת ברעיון להסביר את הדברים. האחד, אנחנו עדיין אוחזים בתפיסתנו שאנשים צריכים או ללכת לצבא, או ללכת לשירות לאומי, או שירות אחר, ככל שאתם תבחרו, כתנאי לכך שאתם תהיו חלק מהחברה הישראלית. כך אני חושב, אתה הולך אחרי הרבנים שלך, אני הולך אחרי מצפוני האישי. אחד. הדבר השני, בנושא ילדים עניים, אנחנו מטפלים בילדים העניים האלה, דרך הסעדה בבתי ספר, דרך טיפול במועדוניות. נפתחו השנה 162 מועדוני קשישים מאושרים. 162 אני פתחתי. Okay. חלילה בלי לחשוב שזה חרדי וזה לא חרדי, בכל מקום שאמרו רוצה אני, לשם הגעתי.
טוב.
ונסכם רק
תבורך על הדברים הללו, נסכם
רק בדבר אחד.
כן.
תראה, אנחנו יכולים להמשיך להתנגח ולהתנצח.
לא, הנה, אני רואה עכשיו את קמפיין הבחירות החדש שלכם.
בסופו של דבר, אני באמת, אני עומד זה מעומק ליבי. יש לנו מדינה אחת, ואנחנו, בסופו של דבר, כולנו בנים לעם היהודי. נתווכח, נצביע כך, כל אחד יצביע, אבל בסופו של דבר, אנחנו נשב ביחד. אנחנו במדינה הזאת. אני מאוד מקווה, שכן נשב ביחד.
נכון, הנה, עשיתם הפקת לקחים, וזה חשוב. וזה ראוי להתחיל לרדת קצת מהעץ.
הפקת הלקחים נובעת מזה שברוך השם הצלחנו בכך שכן יש שוויון בנטל, ואם
היום ימים יגידו, ימים יגידו,
כן, אתה יודע מה,
אנחנו בתהליך הזה. אגב, השר מאיר כהן, השר לשעבר, תראה, עוד פעם, הוויכוח בינינו לא אישית, כי אתה באמת כשר רווחה, אם אנחנו בוחנים את הקצת זמן שהיית בתיק, אז באמת שאין הרבה ביקורת, אתה עשיית להרבה מאוד, עשית באמת, אני לא מדבר עליך עכשיו אישית, עם התפקיד שלך, אבל כך תבורך וראוי. כל הוויכוח הזה זה על המדיניות הזו שמובילה המפלגה שבה אתה נמצא. הזעם הוא לא אישית עליך או על שי פירון או על אחרים. אנחנו מדברים על דרך, ואני רואה עכשיו שינוי קיצוני בדרך שלכם, סלוגן בחירות מעניין, ואני רואה עכשיו איזשהו מנשר שאתם מפיצים, מחמירים באהבת ישראל, הנבחרת שלכם ביש עתיד, ופה מציבים את חופשי הכיפות במפלגה, דברים שלא ראינו בבחירות הקודמות. ועל זה אני מדבר, מישהו כאן הבין שבשיח של שנאה והתנקרות זה לא ילך.
לא היינו צריכים להבין את זה, כי מראש אתה חושד בקשרים. באמת מראש, אני, תגיד לי, אני פעם אמרתי לך בשידור, חציה של משפחתי יהודים ששייכים לשס.
שוב, אז, אבל לפני שנייה אמרתי לך שלא אתה הדוגמה.
במי? בדוב ליפמן? במי לא, אתה חושד?
ביאיר לפיד, כן, ובאופר שלח, ובשי פירון.
גם לא, גם לא בשי.
מחירת חמץ, הבן אדם לא היה מוכן לעשות מחירת חמץ.
יש ויכוח תפיסתי, אידיאולוגי, אין ויכוח על הזכויות של החרדים ועל מקומם בחברה הישראלית. אין ויכוח, אף אחד לא מוקיע אתכם, אף אחד לא מוציא אתכם מהחברה. ההפך, רוצים שתהיו עוד ועוד. ראה, בסופו של דבר, החברה הישראלית צריכה את היהדות החרדית בתוכה, בצבא, בתעשייה, בכל מקום, וגם בחינוך. וגם בחינוך. אתה צודק, אני הייתי רוצה, אני הייתי מנהל של בית ספר חילוני שדאג שתלמידיו ילמדו 5 יחידות מחשבת ישראל.
אוקיי, בוא לא ניגרר לסוגיית משרד החינוך בשנתיים האחרונות, כי מבחינת יהדות קרו שם דברים בדיוק הפוכים ממה שאתה מאמין בו, ממה שאתה מאמין. עזוב אותי, עזוב את החרדים. ממה שאתה שמייצג את היהדות המסורתית, האותנטית, שהולכת על כיבוד הורים ועל פרקי אבות ועל הליכות והנהגות וילדים טובים, מה שעשה משרד החינוך בשנתיים האחרונות, עם המשחקים בסוגיית התקציבים, עם הקייטנות רק לעשירים ולא, בוא עזוב, לא ניכנס לזה, זה בדיוק הפוך.
לא ניכנס אבל אמרת, לא ניכנס אבל אמרת.
לא, אתה יודע, כי לא, כי עכשיו נתחיל להתווכח, בוא, נו, עוד פעם מספרים, היינו שם, אנחנו שנתיים משדרים את זה כל ערב, בוא, זה קשה, כי זה לא מצליח את המטרה, אתה יודע, אם יש לך מטרה ואתה רוצה לקדם אותה, זה הכי לגיטימי, אבל בכלים שאתה מנסה לקדם את המטרה שלך, אתה מרחיק את עצמך מהמטרה שאתה הצבת. זה הסיפור.
אני בכל זאת חושב שאנחנו דבקים במטרה הזאת, ולמרות כל חילוקי הדעות, בסופו של דבר גם ליהדות החרדית יחלחל שהם צריכים להיות חלק מהחברה הישראלית, ולתת יותר, לא בבחינת פטרונות, אלא בבחינת שאני אומר לך מעומק ליבי, החברה הישראלית צריכה אתכם.
אוקיי, אנחנו עוד ננהיג את המדינה אם אנחנו ואתם, אתה יודע, זה עניין של כמה שנים. חבר הכנסת מאיר כהן, תודה רבה לך.
ערב טוב, ביי.
ערב טוב, פרסומת. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן. עכשיו אנחנו אל פרשננו מני גרה, שלום מני.
ערב טוב אבי.
מה חדש בגזרת המסע ומתן בין בנרי לבין אלי ישי?
תשמע, מה שמתברר היום שהבעיה המרכזית תמונה אצל יוני שטבון. כלומר, שטבון הוא זה שמתנגד לצירוף של בנרי, כך לפחות סוברים אנשיו של בנרי, כשהוא מציג בכל פעם דרישות בלתי עבירות. כלומר, הם אומרים, גם הדיבור ביומיים האחרונים על כך שרוצים לתת לבנרי את המקום השישי, מגיע מכיוונו של יוני שטבון, וכשהעניין הזה נפטר, ולמעשה כבר יש במהלך היום הסכמה, אלי שנפגש הבוקר עם בנרי, ומשיגים הסכמה כן על המקום הרביעי, אז צץ העניין של הר הבית. העניין של הר הבית שיש דרישה מבנרי להתחייב שלא לעלות להר הבית, ולזה הוא כבר הסכים, אבל אז מחריף שטבון בדרישותיו, ודורש שבכלל לא יעסוק בעניין הר הבית. הסוגיה הזו של לעלות או לא לעלות להר הבית לא כל כך מפריע למיטב הבנתי לגאון הרב מזוז, שכבר דיברנו השבוע כאן במעדורה על כך שבאופן עקרוני הוא סובר שהעניין מותר, רק על החי ולא מורים כאן, אבל למי שזה מפריע לו לרבנים של יוני שטבון. מצד שני, אנשיו של בן ארי אומרים, מה שמפריע לשטבון זה הפופולריות של בן ארי. אם בן ארי יהיה במפלגה, הוא יעפיל עליו בתוך הקהל שלו, בתוך הקהל הימני, הלאומני, הימני קיצוני, החרדלי, שם בן ארי פופולרי יותר מיוני שטבון, ואת זה שטבון מנסה למנוע, כך טוענים אנשיו של בן ארי. בינתיים פנינו לקבל תגובה בעניין, ועדיין לא קיבלנו תגובה מאנשיו של שטבון על הסיפור הזה, אבל שים לב לפתרון שככה עולה בשעה
בערב הזה. אז רגע, מני רגע ברשותך, לפני הפתרון שעולה הערב הזה, כשאנחנו גם מדברים על המסע ומתן הזה, צריך לזכור את הסקרים. אני מצרף שוב רגע את כתבנו גואל והקנין שוב, ושלום לך גואל. אתה דיווחת גם בימים האחרונים על ההתעקשות הזו של יוני שטבון. מה מביא אותם עכשיו להתנהלות הזו, למסע ומתן הזה? העובדה שהסקרים מראים להם או שתלכו ביחד או שלא תעברו כל אחד לחוד, זה מה שאתה מזהה?
אז כן, אז אני רוצה רק לחזור איתך מטר אחד אחורה. יוני שטבון מבין שכניסתו של בן ארי מאפילה עליו בציבור הזה, בציבור החרדלי בעיקר. עכשיו יש ממש בדקות האחרונות מפרסמים אנשי מפלגת יחד העם איתנו, ממש ברגע הזה שולח לי אחד מהדוברים שם איזשהו סקר שלהם שפורסם הערב של מאגר מוחות, שבו למעשה מזהים שם שבפקטו של אלי ישי זה 4 מנדטים, כשככל הנראה מדובר עם אפקט חבירה של מיכאל בן ארי לתוך המפלגה. אחרת הם מבינים שבלי מיכאל בן ארי למעשה אין להם יכולת לעבור את אחוז החסימה, ולא תהיה להם גם את התמיכה הפומבית של רבני הציונות הדתית, רבני החרדלים, אלה שלא רוצים להיות אצל נפתלי בנט. אבל עוד נקודה אחת שקצת מועילה פה בסיפור זה אפקט אלי יוחנה. אנחנו יודעים על אנשים שלא אהבו את זה, ואפשר לומר שחלק מהאנשים,
כלומר הקהל החרדלי שעדיין נשאר בבית היהודי עכשיו בעקבות אלי יוחנה, מקבלים אולי איזה מקפצה ויש להם יותר.
אני צריך לומר תודה גדולה בליל הבחירות, בהנחה שיעבור את אחוז החסימה, גם לאלי יוחנה וגם לנפתלי בנט על המהלך הזה.
Okay.
המהלך הזה בהחלט שולח אליו לא מעט קולות בסיפור הזה, אבל לכן, כמו שגם אמר מני, יוני שטבון זה הבעיה היחידה, הוא הגורם, הוא זה שאנשיו אמרו לי בצורה מאוד מפורשת, יותר ממקום 6 הוא לא יקבל, אולי גם 8. זה הייתה אז האמירה בתחילת
הדרך. אוקיי, מני, אני חוזר אליך כשאנחנו מדברים על הסיטואציה הזו הערב, ויש לנו עד יום חמישי להגשת הרשימות, כלומר הם נכנסים עכשיו למסע ומתן מואץ, בן ארי יסכים לזה שמרזל יהיה האיש במקומו?
זו השאלה המעניינת. שמענו את בן גביר השבוע אצלך, הוא אומר, הדרישה היא חד וחלק, דוקטור בן ארי במקום הרביעי, הוא הבן אדם, הוא זה שמביא את האלקטורט, אבל עכשיו מנסים כחלק מהמסע ומתן לדחוף את העניין הזה של ברוך מרזל. זה אגב דובר לפני כמה ימים וירד מהפרק, אבל כעת כנראה כחלק מהפתרון לסוגיית הר הבית, לסיפור הזה שעליו יוני שטבון למעשה מטיל, אני לא יודע אם להגיד ממש את המילה וטו, אבל לפחות זו העמדה שלו, כלומר הוא לא מסכים בלי התחייבות ברורה בעניין של הר הבית, כלומר כנראה משהו יותר אישי על בן ארי, וזה מנסים לפתור בדמותו של ברוך מרזל. האם זה יעבור מבחינת עוצמה לישראל? אינני יודע.
אוקיי, מעניין, איך נסכם את זה? גואל, יש לך תובנת סיכום?
אני מאמין שזה שתי המפלגות נכנסות למסע ומתן מואץ היום, אבל להערכתי כולם יודעים איך שזה יסתיים, הם חייבים אחד את השני. לגבי הוויתור, אם יהיה או לא יהיה של בן ארי, מפה זה מה שגרם לכולם להבין את ההתנגדות האישית, זה כבר נהפך פה למשהו אישי בין שטבון לבן ארי. לא בטוח שהמהלך הזה יצלח, מה גם שגם מצידו של אלי ישי וגם מצידו של בן ארי, סוגיית הר הבית היא לחלוטין לא בעייתית, ככה הם אומרים, ככה הם אומרים לי בצורה מאוד ברורה. לא זו הבעיה שלנו, הבעיה הזו נפתרה כבר מזמן.
אוקיי, כתבינו מני גרה וגואל והקנין, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.
ערב טוב.
אנחנו יצא עכשיו לעוד הפסקה של פרסומות, אחר כך ננסה לנתח קצת את הסקרים, אם נצליח, תלוי בזמן. תחזרו אלינו מיד.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם
אבי נמרן.
עכשיו על המילה שאנחנו משתמשים בה כל כך הרבה בתקופה הזו, הסקרים. מה הסקרים אומרים? עלייה בסקרים, ירידה בסקרים. לא תמיד הם מצליחים לשקף את המציאות בסוף ביום הבחירות. איך בכלל המערכת הזו עובדת? דוקטור אהרון לרנר, ערב טוב לך. הדוקטור לרנר?
כן, כן.
שלום וערב טוב. אתה כמובן מתחום הסטטיסטיקה, ואנחנו נסים יחד איתך להבין את הסוגיה הזו של הסקרים. כשאנחנו מדברים על מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה, או מפלגה שעל גבול החסימה, אז כמובן שהסקרים אומרים את שלהם. איך מבחינה סטטיסטית אנחנו יכולים לדעת שאם יש סקר אחד שנותן א' וסקר אחד שנותן ב' בפערים משמעותיים, אנחנו מדברים כאן על אותה מדינה ועל אותה מפלגה?
קודם כל, יכול להיות שהבעיה נובע, ההבדלים נובעים מאחד משני דברים. אחד, שהמדגם הוא לא מדגם טוב, או מדגם הוא לא מאותו תקופה. זה שני דברים. גם כן, קחו בחשבון שמדובר במדגמים. זאת אומרת, אם אתה לוקח מדגם של 600 איש מתוך מיליוני אנשים, אז הפער בין התוצאה של המדגם והאמת יכול להיות פער מאוד גדול. כמובן זה תלוי בגודל הסקר וכן הלאה. כשאנחנו מדברים לדוגמה על סקר, שלפי הסקר מישהו מקבל 4 מנדטים, אפילו אם זה סקר רציני, סקר של אפילו 2,000 איש, מבחינה סטטיסטית, יש סיכוי של יותר מ-40% שהוא לא עובר את אחוז החסימה.
כלומר, אם אנחנו לוקחים תמיד את הטעות הסטטיסטית שיש בכל סקר, זה לא אומר שאם הסקר נותן 4 מנדטים, אז המפלגה הזו יצאה מכלל סכנה.
בכלל ולא. האמת היא ש... אם לאורך הרבה סקרים מישהו מקבל 5 מנדטים, אז הסיכוי שהוא יעבור את אחוז החסימה, שזה סביב 4 מנדטים, הוא טוב למדי, יותר מ-90%, יותר מ-95%. אבל מי שמקבל 4 מנדטים בסקר, זה כאילו יש לו רגל אחד מעבר לתהום. אני הייתי אומר שאם יש למישהו סקר אחד או שניים שמראים 4, אז הוא צריך לחשוב טוב טוב איך הוא יכול לשנות את המצב ככה שהוא כן מקבל יותר מנדטים, ואם לא, אז הוא צריך לחשוב האם הוא באמת רוצה לקחת את הסיכון שהוא ישרוף יותר מ-100,000 קולות בבחירות.
אוקיי, אני רוצה לדבר איתך עכשיו על המפלגות הגדולות, אחרי שהבנו מה אתה אומר על המפלגות הקטנות, אלו שנמצאות על גבול החסימה, שמסכנות את עצמם, גם כשהסקרים נותנים להם 4 מנדטים, אתה אומר, כשמדברים על המפלגות הגדולות ומה שמעניין אותם.
אגב, אם אני יכול, אני עברתי על הבחירות שהיו לפני שנתיים, כי היו כמה מקרים של אנשים ש... כששמענו אותם מסבירים למה הם כן יכולים לעבור את אחוז החסימה, שאז היה הרבה יותר קטן ממה שזה היום, אבל באותו עת מדובר בכמה מפלגות שאנשים דיברו מאוד מאוד בצורה מאוד משוכנת שהם כן ישיגו את היעד, למרות הסקרים שלפי הסקרים הם לא מצליחים. נתברר שאין מפלגה אחד שהסקרים אמרו שהם לא יעברו את אחוז החסימה שכן הצליח לעבור. אין דבר
כלומר,
כזה
בהיסטוריה
של מדינת ישראל.
אני אסכם, מה שאתה אומר. אתה בעצם מדבר על כך שייתכן ויש סקרים שנתנו למפלגה אחת 10 מנדטים, ואחרי הבחירות ראינו שהיא קיבלה 14 מנדטים. אבל לעולם לא היה מצב שיש מפלגה שהסקרים אמרו שהיא לא תעבור, את אחוז החסימה והפתיע וכן עברה את אחוז
למרות החסימה. למרות שאני מניח שזכור לך, היו כמה אנשים
הגמלאים
בכושר שכנוע, שהיו להם כל מיני הסברים למה הסקרים לא רלוונטיים.
אני זוכר להם. אבל את מפלגת הגמלאים, אתה בוודאי זוכר שהם קיבלו 7 מנדטים ואף אחד לא ספר אותם לפני זה.
אבל לפי הסקר הם כן עברו אחוז החסימה, זה לא נכון, סליחה. נכון שהם, אני חוזר ואומר, אני מתייחס לא, 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 לא לאנשים שאמרו הבנת. שהם יקבלו 4 ועשו, ולמרות 4, לעומת 4, הישגים ממש יפים. אני מתייחס, היו כמה מפלגות עם אנשים שהסבירו למה דווקא, אולי, למה דווקא הם לא מצליחים לעבור את
אחוז החסימה. אנחנו זוכרים.
היו בטוחים שביום הדין הם
מצליחים לעבור, וזה אתה אומר עוד לא קרה. דוקטור אהרון לרנר, סטטיסטיקן, תודה רבה לך על השיחה הזו.
שלום, שלום.
אנחנו רק נאמר לכם, בסוגיית הבחירות, שעדיין כלום לא נגמר, בית המשפט העליון מקבל את העתירה של אבי דיכטר שמתמודד בליכוד, ומורה שוב לחדש את ספירת הקולות, אחרי שהמחוזי אמר לעצור את ספירת הקולות, וקבע כי חוטובלי במקום ה-20. הסגה בליכוד עדיין ממשיכה, וזה כבר הופך להיות קצת משעשע. פונים אל צבי טסלר לפני זה החסות.
בחסות בנק מרקנטיל, מתחתנים, מחתנים, מרקנטיל מציע לכם הלוואה לחתונה עד 150 אלף שקלים והטבות נוספות. בכפוף לתנאי הבנק, מרקנטיל, מבינים אותך מצוין.
אחרי שאנחנו נוסעים עם מה שנקרא ווייז ושומעים מדי פעם שוטר לפניך, המשטרה מחליטה להילחם בווייז. צבי טסלר, שלום לך.
שלום, ערב טוב. אבי, כן, המשטרה, רק נדגיש לא המשטרה כאן בישראל, אלא המשטרה בארצות הברית, למרות שגם השוטרים בישראל לא רובים נחת מהאפשרות הזאת לסמן איפה נמצא השוטר ולהזהיר את העוברים והשבים. המשטרה בארצות הברית מתייחסת לזה מאוד ברצינות, בין היתר בגלל הפחד שלהם מחיסולים של שוטרים. היו כמה ניסיונות וגם כמה שהצליחו לפגוע ולרצוח שוטרים, והחשש של השוטרים הוא שאנשים השתמשו באופציה הזו כדי לסמן איפה השוטרים ולהשתמש בסימונים האלה כדי לעקוב אחרי שוטרים וגם לנסות ולרצוח אותם, ולכן הם פנו להנהלת ווייז כדי שיסירו מהאפליקציה את האפשרות הזו לסמן איפה נמצא שוטר. הם טוענים שנעשה שימוש בזה בעבר, רק חשוב להדגיש, האפשרות הזאת לא מאפשרת באמת לעקוב אחרי שוטרים או אחרי ניידות נוסעות, אלא אך ורק במקרה שהם עומדים באיזשהו מחסום או איזשהו ביקורת, ולכן אין לזה באמת משמעות במעקב אחרי שוטרים, אבל בווייז הם אומרים, דוחים את הטענות, והם אומרים שהם משתפים פעולה באופן מלא או משטרה, ופועלים בהתאם לחוק.
צבי טסלר, כתבנו לכלכלה, תודה רבה לך על הדיווח המעניין הזה, ואנחנו כאן חותמים את המהדורה המרכזית הערב. תודה לסגי פרל מוטר על הביצוע הטכני, לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לכם מאזינים, שגם הערב אתם הייתם איתנו, ואנחנו עם ירצה השם לשוב ונשתמע מחר בשבע, להתראות.